שלום וברכה וערב טוב. נתגלה בעיתונות, לפחות לי, שהשיעור הזה מועבר באינטרנט. זהו, אני לא ידעתי. ידעתי שיש הקלטה, לא ידעתי שיש פה מצלמה. אז בקיצור, זה המציאות. אז עכשיו אני אצטרך להיות יותר רציני, מה אני אגיד לכם? אני עכשיו בסטרס. מה אני אעשה? השיעור יהיה יותר... לא, השיעור עכשיו יהיה משעמם. טוב, מה זה? זהו. זה המחיר של התהילה. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק הקבוע, במסכת אבות, ואנחנו בפרק חמישי, במשנה, כף ב' לפי הדפוס שלפניי. לומר לכם את האמת, אינני בטוח שזה מתאים בכל הדפוסים, שהרי חלוקת המשניות בתוך הפרק משתנה מדפוס לדפוס וממהדורה למהדורה. אבל לפי פרק, אנחנו בטוח בחמישי לכל הדעות. עכשיו, לגבי המספור, אצלי זה משנה כף ב'. אני מקווה שזה תואם גם את מה שיש אצלכם, זה בן בגבג. נמצאים שם? טוב, בסדר. בן בגבג, מה? עד עכשיו דיברנו על הלימוד, נכון? כלומר, ראינו שמסכת אבות, מסכת אבות, עוסקת בעיקרה, או שמה, צומי, אני צריך צומי, מסכת אבות עוסקת בעיקרה בענייני מוסר, מידות. אחרי המידות יש מקום גם ל מצוות. ואחרי המצוות יש גם תורה. וראינו שהמשניות האחרונות שעסקנו בהן, אחרי שהם סיימו את הטיפול בענייני המידות, כלומר בעניין האישיות, היו קצת דיבורים על קיום המצוות, ודי מהר הגענו אל הנושא של לימוד התורה. כן, שהוא הנושא השלישי אחרי המידות והמצוות, לפי העיקרון שדרך ארץ קדמה לתורה, אי אפשר לעסוק בתורה בלי דרך ארץ, כן? ובלי מצוות. אז אם כך, יש לנו כאן בהמשך הדיון בענייני הלימוד. במשנה הקודמת למדנו שבאיזה גיל לומדים תורה?
חמש
למקרא, 10 למשנה, 15 לתלמוד. עד מתי לומדים תורה?
5 עד 10, חוץ מהחרדים.
אני שאלתי, תורה זה כולל הכל, זה כולל תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משנה, תלמוד. עד מתי?
18.
אז בהתחלה אמרנו, אחרי כיוון שאמרנו בין 15 לתלמוד ובין 18 לחופה, אז יש מקום למחשבה שאחרי 18 גמרנו, אדם עוסק בדברים אחרים. מתי למדת תורה? עד החופה. מכאן ואילך אני כבר לא לומד. אז זה לא נכון. בשביל זה בא בן בגבג והוא מלמד אותנו דברים חדשים. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דכל הבא ובטח זה בסיבוב לבא ומינה לו תזוע. שאין לך מיטה טובה, תמנה. הבנתם? הביטוי האחרון, כן, שאין, מה? רק רגע, שאין לך מידה טובה אמנה. אז אני פשוט מסביר לאלה שלא יודעים עברית, הכוונה שזה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעסוק בו. כל השאר זה בארמית, אז זה מובן. ומה אתה שואל?
שאלתי, מה עם השם הזה בן בגבג?
איזה מין שם זה בן בגבג? כן, זה באמת שם מוזר, נכון? זה לא נשמע של יהודי כל כך.
בן ה-ה כתוב פה בפירוש.
בן מה?
ה-ה.
סליחה, איפה אתה רואה שכתוב בן ה-ה בפירוש? אני חושב שאתה לא במקום.
כתוב בגבג, בן בגבג.
בן בגבג, כן.
אחרי זה תמשיך.
יש לפרש שלא יאריך ימים.
כן,
וכן.
בן.
אז זה לא אותו אחד.
זה לא אחד?
אני לא יודע. אם תסתכל, אני מציע לך שתשים לב להמשך המשנה. מה כתוב בהמשך המשנה? בן ה-ה אומר... לפום צערה אגרם. אז יש לך פה שני חכמים. האחד ששמו בן בגבג. והשני ששמו בן הה.
נכון?
כן, נכון. אז יש בן בגבג ויש בן הה. אתה מאמין שהיה להם שמות כאלה? באמת, זה מוזר, לא?
כמו כינויים בצבא או בנחם.
אומר, לא יאריך ימים, אולי בגלל מרוב בושה, אני יודע, בבית ספר צחקו עליו וזה, זה עשה לו תסביכים, איזה מין שם זה, בן בגבג. ברור שזה כינוי. אבל השאלה, מי היו האנשים האלה, בן בגבג ובן הה? יש מסורת מובאת אצל חכמי צרפת בימי הביניים שהם היו גרים. גרים, כן, הם היו גרים. וכל הגרים מתייחסים לאברהם ושרה. נכון? אברהם היה אב לגרים ושרה אם לגרות. נכון? כל הגרים בעצם מתייחסים לאברהם ושרה. מה היה הייחוד של אברהם? זה ששינו את שמו מאברהם לאברהם. מה הוספת לו? היי. ומשרי? שרה. שינית את היוד ל-היי. זאת אומרת, כל הגרים הם בן היי. הם בני אברהם ושרה שהוסיפו להם היי. עכשיו, מה זה בג?
בן גרים.
או בן גרים, נכון. או בגמטריה, כמה זה בג?
חמש.
חמש, זה היי. זה דרך אחרת לומר היי. כן? אז היו שני חכמים מצאצאי גרים, קראו להם בן בגבג, בן היי, לכבודם, לכבוד היותם גרים.
השאלה היא...
ההי של אברהם וההי של שרה. בסדר? אבל נשאלת השאלה, למה ציינו את גרותם? הרי לא כל אדם אומרים גר פלוני. אפילו נהוג שלא להזכיר את זה שאדם הוא גר. כן?
למרות שאפילו גר אפשר להכניס
אותו למשנה. אפילו גר אפשר להכניס למשנה. זה מעניין מה שאתה אומר. אבל אז היה אפשר, אם ככה, לשנות את שמעיה ואבטליון, שגם הם היו גרים. או בני גרים. אבל מה מיוחד במה שאומרים בין בגבג ובין הה? על מה הם מדברים?
על לימוד התורה.
על לימוד התורה. לימוד התורה הוא ביסודו אוניברסלי. נכון, תורה ניתנה לישראל ולא לאומות העולם, אבל התורה עומדת בהמתנה לאומות העולם, בסטנדביי. איפה מצאנו את זה? מהי הפרשה של מתן תורה בתורה? רק שנייה, זאב. באיזה פרשה בחומש מוזכר מתן תורה? פרשת? יתרו, פרשת יתרו, יפה. כן, מי זה יתרו? זה אף טיפוס של הגרים. זאת אומרת, אי אפשר שהתורה תינתן אם אין דלת פתוחה לאומות העולם להיכנס. לכן, דווקא כשהמשניות עסוקות בענייני התורה, דווקא אז מביאים את הגרים ומציינים את העובדה שהם גרים כדי לדבר על מעלת התורה. כלומר, במילים אחרות, אף על פי שהתורה היא ישראלית מצד יהודה, אבל היא אוניברסלית במהותה. הבנת מה שאני אומר? הבנתם? לכן, דווקא בנושא הזה מוזכרים הה של אברהם ושרה. שאלה, למה הה? מה? כן, כי אתה לא כותב הה סתם. אתה רוצה להפוך מזה למילה. מה? רשום, אתה מתכוון כתבו. אתה מתכוון כתבו. אתה מתכוון כתבו, נכון? כשאתה אומר רשמו, אתה מתכוון כתבו, נכון? כן. אז זאת אומרת, בג זה בגימטריה 5, זה ה. אבל כשאתה רוצה לומר ה, אתה לא כותב ה לבד. כן? אתה כותב תמיד עם אם קריאה. אז אם הקריאה זה א'. אבל שוב, אני רוצה, לפני שאני אסביר בדיוק למה מוסיפים א' ולא משהו אחר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מדוע... לאברהם ושרה, כדי לציין את אופיים האוניברסלי, כי הרי זה מה שקרה, נכון? כשאברהם הפך לאברהם, כי אב המון גויים נתתיך. שרי, הפכה להיות שרה לעולם כולו. היא הופכת להיות אוניברסלית. נשאלת השאלה, למה אותה ה' היא המציינת את האופי האוניברסלי של אברהם ושרה, ולא אות אחרת? מדוע לא למשל ת' והיא קוראים לזה אברתם ושרת. שם השם, ושם השם יודע שיש גם אות י' ויש גם אות ו'. אז למה התיאולוגיה דווקא את ה'?
אולי
בגלל הגר. בגלל הגר, שמה? השם שלה מתחיל ב'. דווקא שרה לא הייתה הכי בעד הקטע.
כן, אבל...
מה?
היא הייתה ראשונה לגויים.
היא הייתה ראשונה שהתגיירה, כאילו. הגר. זה יפה. לא חשבתי על זה. זה כאילו שכתוב הגר. כן? הגר, הגר. יש לכם אולי עוד רעיון?
הצורה של האות.
הצורה של האות. מה יש בצורה של האות? למעלה ושתי רגליים. נו, אז מה זה אומר? בסדר. תסבירי לי. למה בגלל שהה יש לה ראש ושתי רגליים, זה מתאים שדווקא זאת תהיה האות שתציין את האוניברסליות של אברהם? תסבירי לי, מה? גם תת יש שם בסיס ויש שתי תשובות.
כמו אוהל פתוח, כמו שפתח את האוהל שלו.
זאת אומרת, הוא פתוח לקבל. זה מה שאת מתכוונת. שהה מורה על פתיחות. אפשר לקבל אחרים.
אבל גם אחיזה בקרקע.
אחיזה בקרקע? זה לא כל כך אוחז. אני הייתי שם דווקא אות עם בסיס.
בית.
בית, או כף.
מלמעלה, למטה.
מה פירוש המילה היי בעברית?
זה ידוע, לא?
לא, זה היי עם יוד. היי! כן, אבל היי באלף.
זה ידוע.
זה כך. שמעתם מה שהוא אומר?
לא.
כתוב בספר בראשית, היי לכם זרע וזרעתם את האדמה. נכון? היי זה כך. כך? כך, לקחת. טייק. פרן. כן, אנדרסטנד? כן, קומפרנדו. קפיטו איטליאנו? כן. אבל לא עושה את אספניול? אני משפע עם הערבייה. טוב, בסדר. הוא פה, בסדר. אז בקיצור, זה כך. כלומר, זה פתיחה. בסדר? זה כלומר, זה להיות פתוח, זה ה'. מה? מה? ה' א',
כשקודם. ב' או ב'?
ב' א'. ה' לך, כן? ה' לך זה ה' א', ולכן כתוב גם ה' א', בסדר? בין ה' ה'.
אז למה מה יש בעצם?
זה פתיחות לקבל גורמים מבחוץ.
כאילו חסד, מידת החסד.
כן, זה מידת החסד. לכן הגרים הם באים מכוח החסד שיש בתורה, שהיא פתוחה לקבל תחת כנפי השכינה מכל באי עולם. ברור?
אז למה עושים כל כך הרבה קשיים בגיור?
עושים קשיים בגיור כדי להרגיל את האנשים ביהדות.
שהיא קשה.
כן. זה כמו שמישהו אמר לי, תדע לך שמאז שגויים התחילו להתקרב ליהדות, יש בהם יותר מחלוקות.
אז למה החסד? שרי לגלגילה, החסד את
הפרועה. נכון. אבל היא מולידה את יצחק.
שגם גבורה.
שהוא גם גבורה. יצחק מוליד את יעקב, ומזה בא תיקון העולם כולו. בסדר? טוב, בקיצור, בן בגבג ובן ההה, הם שני אנשים, שאני לא יודע מה שמם האמיתי, אבל הם פתוחים אל תורת השם, מצד אוניברסליותה. יש עוד הערה קטנה של המהר"ל מפראג בזה, שאומר שההה היא אות רוחנית בביטויה. נכון? ניסיתם לבטא את ההה? אי אפשר לבטא. בקושי שומעים. הבל. הבל, נכון? זה האות היותר מופשטת. ולכן כשמדברים על התורה, שהיא ביסודה מן העולם העליון ולא מן הטבע, אז גם מדברים במושגים של ה, או בן בגבג או בן ה. עד כאן מובן? טוב. בואו נראה מה אומר.
למה כתוב, יש לפרש שלא האריך ימים?
אתה קורא את הפירוש של רבי עובדיה מברטנורה.
זה מצד ימין.
נכון, ככה החלטת, לקרוא את הפירוש של רבי עובדיה מבר תנועה. אני לא מבין למה אתה קורא אותו. אנחנו לומדים את המשנה. אנחנו, כשאנחנו לומדים את המשנה, אנחנו לומדים אותה כמו שקראים לומדים פסוקי התנ"ך. אנחנו לומדים את המשנה עצמה. בסדר? טוב. כן, בבקשה. שם השם נכנס מתוך האל. למה את מתכוונת? היוד. המבנה של האות ה כולל גם יוד ו וה, נכון? זאת אומרת שזה אות מקבלת. כן, זה נכון, לפי הקבלה זה ממש כך, כן, שהאות ה היא כנגד מידת המלכות שהיא כלי קיבול לכל המידות כולה, נכון? אז יש הצד הזה. בואו נמשיך. בן בגבג אומר הפוך בה והפוך בה. מה זה להפוך? מתי הופכים במשהו?
זה כמו באדמה, שאתה...
אתה מהפך את האדמה, זה אפשרות אחת, אבל כשאני מהפך, נגיד, אני עובד בשדה, ואני הופך את האדמה, אני עושה את זה פעם אחת. נכון? מתי אני הופך משהו פעמים רבות? אז אני חופר. מה? כדור. כדור, אני הופך אותו כל הזמן. זה בשביל המשחק. נכון, זה דומה באמת. יש עוד משהו? הופכים דפים. זה נכון. אבל מתי אני הופך את אותו דף?
יש לו הרבה כיוונים.
אני אציע לכם משהו. רמז. מנגל. יפה, הגחלים, גחלים, אם רוצים שהם יבערו כמו שצריך, צריך להפוך בהם כל הזמן. אז שימו לב למה שאומר בן בגבג. הוא אומר, הפוך בה והפוך בה. אז הוא מתייחס אל התורה כאל גחלים.
הוא עושה על היש על התורה.
נכון. התורה יש.
חשבתי שהוא שם ספר תורה להעביר את המנה.
לא, הוא מתחמם באש עד שהוא נעשה צלוי. זאת אומרת, הפוך בה והפוך בה. כלומר, יש, הרי אדם יכול לומר, כשלמדתי משהו, גמרתי את הנושא. למשל, אדם לומד, אני יודע, מתמטיקה, או לומד כימיה, או כל נושא שהוא. ניתן לומר שבאיזשהו שלב, אפשר לומר, מצינו את הנושא. כלומר, אם אני אחזור על זה, זה לא ילמד אותי משהו חדש. ואילו התורה, הפוך בה והפוך בה, דכל הבא. כלומר, תמיד יהיה חידוש.
וגם בכלל נכבק שאין עליו רוח, ושאתה מוסיף רוח עליו, זה מילה קשור. האמת שלה, אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף מהרוחניות שבאנו, בשביל להחיות את האש שגלומה בתוך
הגחל. אבל מי, מהו הגחל?
יש שם כאילו... את...
שם, שם, איפה, במה?
בתורה.
בתורה, יפה.
לא, אני אומרת שזה כמו אותו דבר, שאתה נושף, נושף על
הגחל. כן, כן, נושא, בדיוק. כלומר, יש, למדת, אתם זוכרים לגבי שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם? זוכר שלמדנו משנה כזאת? שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם. אז אמרנו, חכם, אחד מהשבעה דברים של חכם, על מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. נכון? על מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. אז, והיפוכו בגולם. שמה היפוכו בגולם? מה הגולם עושה? אז את אומרת, על מה שלא שמע, אומר, שמעתי. אז זה לא גולם, זה שקרן. גולם זה לא שקרן. אלא, מה? לא שומע. לא, אז מה כן? אז כבר, איך הוא הפך החכם? החכם, על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי.
ששמע אומר ששמע.
נכון, אתה זוכר. אמרנו, על מה ששמע, אומר שמעתי. זה הגולם. זאת אומרת, אומרים לו, אתה יודע, יש שיעור על פרשת השבוע. אתה בא? אומר, כבר שמעתי. הוא לא חושב שיש לו חידוש. על מה ששמע, אומר שמעתי. כן? הוא לא חושב שיש לו מה לגלות שוב. לכן הוא אומר, בן בגבג, הפוך בה, והפוך בה, אתה תגלה עוד משהו. כלומר, יש חידוש מתמיד בדברי תורה. למה? למה בדברי תורה יש חידוש מתמיד?
70 פנים
לתורה. 70 זה, זה 70 בלבד. לא 71. אלא?
הסובייקטיביות שלך כל פעם קולטת את הרצועה שלה.
למה? אני אגלה לכם למה. כי היא אינסופית. לא שיש בה 70 פנים. בתוך ה-70 פנים יש אינסוף פנים. כלומר, אני כמעט אומר רק 70, זה מוגבל. 70 ולא יותר. אבל בתוך ה-70 פנים יש אינסוף.
אפשר להגיד את זה על משהו אחר?
כנראה שלא. על מה כן?
אני שואל.
אתה מציע משהו? תגיד.
לא, אני שואל אם יש עוד דבר בעולם שאפשר להגיד את זה.
אני חושב שכן.
כן?
כן. הפנים של האדם. הפנים של האדם זה אינסופי. זאת אומרת, יש שני אופנים להסתכל על אדם. או מצד הפנים שלו, או מצד אחוריו. מצד אחוריו, כלומר, מצד ההגדרה הסתמית של האדם, יש גבול להגדרתו. זה מה שאתה יכול להגיד, פלוני, הנה זה המידע שיש לי עליו, זה ההגדרה של מי הוא. אבל אם אתה מסתכל מצד פניו, אתה נפגש עם התחתית של קו אינסוף. זה ביטוי בקבלה, קו אינסוף. קו זה מוגבל, אינסוף זה בלתי מוגבל. יחס בין הבלתי מוגבל למוגבל זה הקו הזה, שתחתיתו נמצא בפנים של האדם, ולפי ניסוחים מסוימים בחלל הימני של הלב של האדם.
של הלב
של האדם. אבל באותם פשוט זה בפנים. ברור? ולכן לאהבה אין קץ. ברור? זה המשמעות. כן, בבקשה. כמו טבעת מביוס. כמו טבעת מביוס.
וכאילו, מה שלא תגיד, איכשהו זה יתקשר לך למקביל, למה שזה, וכאילו שהעולם הוא מין איזושהי מעגל של דברים, וזה מותאם לזה, ואז כל מה שלא תגיד זה איכשהו יתקשר, ואיכשהו...
כלומר, זה מרשמלו כזה, אסוציאטיבי. כן, זה רבי חיים מוולוז'ין אומר את מה שאת אומרת. רבי חיים מוולוז'ין אומר שאם אדם רוצה להתיר אגונה, שזה השחת הסוגיות הקשות בהלכה, לפעמים הוא צריך להביא ראייה מלכות סוכה. כן? אבל זה קרה כל הבא. כלומר, אתה נוגע בנקודה אחת בתורה, כל הנקודות האחרות מתעוררות. לכן גם התורה נקראת בספר שיר השירים בשם דדים. דדים. דדים של אישה. הגמרא אומרת, למה נראה כמו דדים? למה התורה משולה לדדים? הדד, ראיתם פעם תינוק יונק? נכון? נראה שכבר נגמר החלב, נכון? אבל אם לוחצים עוד קצת, עוד יוצא. נכון? אז כך דברי תורה. ככל שאתה ממשמש בהם יותר, כך הם נותנים... כן? כך הם נותנים יותר את התנובה שלהם. מובן? אז זה מה שהוא אומר כאן, בכל עם. עכשיו, זה לא לגמרי ברור הסיפור הזה.
אני לא הבנתי איך שמתפנים לתורה וכל פעם הם סוף.
כי זה פנים ולא אחוריים.
פנים, הפן הוא אינסופי בעצם.
כן, זה שיב.
בסופו של דבר כל אינסוף מתחבר לאינסוף המקביל אליו.
אתה אומר שכל אינסוף מתחבר לאינסוף המקביל אליו. מתמטיקאים של ימינו לא יסכימו איתך. שאלתי היא, מה מספר...
שאלה בתורה זה מתמטית.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. כמה מספרים טבעיים יש? מה? אתה לא יודע? מה? נגיד את זה יותר פשוט. מספרים, זה מה זה מספרים טבעיים? אחד, לא מספרים ראשוניים. מה מספר? המספרים הטבעיים זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. כמה כאלה יש?
אין סוף.
אין סוף. שאלה הבאה. כמה מספרים זוגיים יש? לא. יש בהם חצי מהכמות של המספרים הטבעיים.
אינסוף מוגבל.
זה אינסוף מסוג אחר. זאת אומרת שהמושג של אינסוף איננו מתחבר דווקא לאינסוף אחר. יש סוגים שונים של אינסופיות. יש אינסוף בחזקת אינסוף, וכדומה. כן? אז זה משהו אחר גם. זה קטגוריה אחרת. אז זאת אומרת שיש גם 70 אופנים להיות אינסופי. זה בסדר. בסדר? בבקשה. הוא מתכוון לתורה בכלל. הוא לא אמר אם בכתב, בעל פה. זה לא הנושא שלו בכלל. כל שהוא תורה. אבל מה שאני רוצה עוד פעם להתקדם. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דחולה בה. מה זה קולה?
הכל.
הכל, נכון? חשבתי שאולי אתה תטעה לחשוב שזה המשקה השחור הזה, המוגז. המשקה השחור, המוגז. לא, אבל אין הכוונה לזה. אלא זאת מילה ארמית פה, שפירושה הכל. כן? הכל בה. נשאלת השאלה, הכל בתורה? ודאי שלא, נכון? כלומר, אדם, יש לפעמים איזה מין אמירה כזאת מלאה, איזה מין אמירה חסודה. הכל יש בתורה. נכון? אומרים לפעמים דברים כאלה. נכון? הכל יש בתורה. ואני טוען שזה שטויות במיץ עגבניות, האמירה הזאת. מה זאת אומרת הכל יש בתורה?
אלה שאומרים דילוג אותיות וכל זה שטויות.
אני רוצה להבין משהו. האם כתוב בתורה מהו המבנה המולקולרי של המים?
אולי כן.
אולי כן. בוודאי, יש כאלה שאמרו H2O, אז שני ממנים וחמצן אחד, זה כתוב במילה מים, מם, יוד מם. שכל מם זה מימן, והיוד זה החמצן שהוא מקור החיים. אז אם כן, מם, יוד מם, אתה רואה שהכל כתוב בתורה. נכון? תחזור בתשובה, תניח תפילין עכשיו. כן. זה באמת. זה לא מחזיק מים. מסיבה פשוטה. אם זה נכון, מדוע גילו את החוכמה הזאת רק אחרי לבואזיה? לבואזיה, הוא זה שגילה את נוסחת המים. הצרפתי הזה, הכימאי, שגילה שהמים זה מורכב משתי מידות של מימן ואחת של חמצן, ואז הוא רשם H2O. עכשיו, מדוע החכמולוגים שאומרים, הנה, הכל כתוב בתורה, הם מגלים את זה רק אחר כך?
זה קשה לגלות את זה.
סימן, שאם אני רוצה לדעת את הכל... בסדר, אבל אם זה ככה, אני לא, אבל אם זה נכון, אני כבר לא מבין את בן בגבג. בן בגבג אומר לי, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אז נגיד שהכל כתוב באופן סמוי בתורה, אבל אם זה באופן שאני לא יכול לגלות את זה, אז מה זה יעזור שאני אעסוק בתורה כל החיים שלי, אפילו 1,000 שנה, אם אני לא אוכל לגלות את הכל מתוכה? איך? הרי אני אגיד לכם משהו, ממשה רבן ועד... לא. ממשה רבנו ועד הרב שרקי שפה לא קם רב אחד שגילה נוסחה מולקולרית אחת מתוך התורה. זה כבר אלפי שנים, נכון? לא מצאנו רב אחד, לא בקבלה ולא בנגלה ולא בכלום, שידע לרפא מכוח התורה. אין שום רב שלמד רפואה מן התורה, אלא כל הרבנים שעסקו ברפואה, אז בשם למדו רפואה יוונית, או רפואה כללית, קלוד ברנר וכדומה. זאת אומרת שלכן האמירה של בן בגבג כאן לא מובנת. הוא אומר, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. האם בן בגבג מתכוון שעל ידי זה אני אפתור את כל השאלות המדעיות? בוודאי שלא, כי מעולם זה לא קרה. לא היה רב בחיים שידע לפתור שאלות מדעיות מתורה תורה.
כי היא לא ספר מדעי.
נכון, אז אם התורה היא לא ספר מדע, אז אתה צודק. אז אם כן, אני לא מבין את בן בגבג.
אני לא מדבר על אספקטים האלה.
אז מה הוא התכוון שהוא אמר כל אבא? על ההיבטים הרוחניים בלבד. אז אם ככה, לא הכל בא, רק הרוחניות. הראייה הכללית. כלומר, את אומרת שמתוך התורה יש לי ראייה כללית. ואני שואל, כיצד? מה את אומרת? יפה, יפה. אז את מביאה פה מדרשים שאני עוד לא הבנתי מה הם אומרים, אבל בואו ננסה. זאת אומרת ככה, כתוב בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. נחמד מאוד. הייתי מאוד רוצה להסתכל בתורה ולברוא עולם. אז זאת אומרת שהתורה שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל, איננה התורה שאני לומד. נכון? כלומר, התורה שלו, התורה שבה הוא מסתכל, נגיד את זה אחרת, הסטרוקטורה הפנימית של כל המציאות, זה נקרא התורה של הקדוש ברוך הוא. מה הקשר לתורה שאני לומד? התורה שאני לומד, יש לה הופעה היסטורית. ספרים שנכתבו במהלך ההיסטוריה, מתארים עובדות היסטוריות, יציאת מצרים וכדומה. כן? זאת אומרת, מה הקשר בין זה לבין המבנה הכללי של ההוויה? אלא מה? מוכרחים אנחנו להניח שחכמים רצו לומר שבתוך הספר הזה שלפנינו, עם ההופעה ההיסטורית המיוחדת, לא? התורה של מעלה גנוזה שם. זה גנוז, זה נסתר שם. נכון? מה?
התורה למעלה משתקף?
נכון, התורה של מעלה נמצאת בצורה סמויה בתוך התורה שלנו.
ולמה שלא תהיה
גלויה? כי אנחנו לא יכולים לקרוא מצד הבורא, אנחנו מצד הנברא. יש הבדל בין לראות את הדברים מצד הבורא, האובייקט, האובייקטיבי, לבין הנברא שהוא סובייקטיבי בהגדרה. לכן התורה של מעלה, התורה של מעלה קוראים לה אצל חז"ל בשם התורה. והתורה שאנחנו לומדים נקראת אצל חז"ל תורה, בלי ה. בלי ה הידיעה.
ואיך נדע
להבדיל? אין סיכוי שפעם תגיע להתורה ההיא, זה בסדר. כן? על זה נאמר תורת השם תמימה, שאף אחד עוד לא נגע בה.
מה זה התורה?
מה? מה זה התורה?
זוהר.
זוהר?
קבלה.
הזוהר, הקבלה, זה הקרנה מתוך התורה של מעלה אלינו. זה הקרנה, זה בדיוק המשמעות של המילה זוהר. זה זוהר משם. אבל זה לא זה עצמו.
ועדיין.
ודאי שעדיין. זה קרוב.
מה אתם יכולים לעשות עם זה, עם
הזוהר הזה? הזוהר הזה. אפשר לעשות את זה הרבה.
לא, לא התכוונתי לבזות אותו משהו.
לא, לא.
עם המושג הזה ש...
שתורה זוהרת.
כן, אני מבין שיש פירוש למילים, למשפטים אני מבין, אבל...
אבל תורה
של... איזה זוהר, מה...
נכון.
חוץ מה של להתרשם, אני לא יכול...
ההתרשמות זה מאוד חשוב, זה נותן לך כיוון. זה מה שנאמר, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אתה הולך במקום חשוך, ומישהו תלה איזה נר. אז אתה יכול ללכת. כן? אתה לא יכול להתקרב אל הנר יותר מדי כדי לא להישרף, אבל אתה יכול ללכת לאור זה. אז אפשר לומר כך, מה שאומר לך בן בגבג, הפוך בה, אתה רוצה קוס קפה? יש שם, אתה רוצה. טוב. הפוך בה והפוך בה, דקול הבא, כי הנושא שאתה עסוק בו, אף על פי שאתה לא רואה שמה את הכל, הוא קשור באופן סמוי לשורש הכל.
אם הוא סמוי, איך אנחנו רואים, גם אם הוא נפוך
לא, זה הסיבה שכל הזמן מתחדש לך משהו.
אומר,
בתורה
יש התורה, שיש כן. סוגיה.
נכון, נכון.
לא
נכון, נכון, נכון. אבל, אבל זאת מעלה להתעסק בתוכן שהוא קשור לשם. זה כמו שלמשל, אני יודע, יש אדם שעוסק במפעל מאוד מאוד חשוב. אני יודע... הולכים עכשיו, אני יודע, לגלות את אמריקה. על הסיפון של האונייה של קולומבוס, נמצא בן אדם שכל התפקיד שלו זה לשטוף את הסיפון. מה אכפת לו לשטוף את הסיפון פה או לשטוף את הסיפון שם? אבל הוא שותף למפעל גדול. הוא יכול להגיד, אני שטפתי את הסיפון של האונייה שגילתה את אמריקה. אתם יודעים מה זה גילוי אמריקה? כלומר, הוא מחובר לדבר גדול. לעומת זה, יש אחר שהוא שטף את הרצפה של הבית שלו. זהו. בסדר? אתה מבין מה שאני אומר? השאלה זה מה אתה שייך?
הוא אומר, הכל בא, הכל נמצא...
לא, לא, הוא לא אומר הכל בא, די כל הבא, כי הכל בא. זאת אומרת, הפור בא והפור בא, זה מה שאמרנו שכל הזמן יש חידושים, ולמה כל הזמן להתעסק בזה? כי הכל בא. היא מחוברת לדבר גדול, בכללי. שאף על פי שאתה לעולם לא תכלול אותו, אבל אתה יכול להיות שייך אליו. ברור? זה השאלה לאיזה נושא אני שייך. כן, בבקשה.
זה דווקא מנוגד לעיסוק במדעים או במתמטיקה.
לא, זה לא בנוגד.
אם זה הפוך בכל הזמן, רוב תשומת הלב שלך מופנית לשם, סביר להניח שמדען גדול, רוב הסיכויים ששיח מדעים, אם תהפוך וזה הפוך במדעים פה רוב הזמן, לא? וכאילו שני נושאים, אני לא רואה כל כך את הקשר בין מדעים בין גילויים מדעיים, כמו שאמרת בהתחלה, לעיסוק בתורה.
אני לא חושב שאדם יגיע לגילוי מדעי מתוך התורה. אם הוא רוצה להתקדם מבחינה מדעית, הוא צריך לעסוק במדע. ברור? זה שהתורה בשורשה כוללת את הכל, זה מה שעושה את המעלה של העיסוק המתמיד בה. לא מצד היתרונות המדעיים שיצאו לך מזה, כי באמת לא תוציא מזה מדע. אבל מצד יקרת הנושא.
ויכול
להיות
שאם
תדע
מדע, זה יעזור לך להעמיק את
ההבנה
שלך.
זה כן, זה כן. זה הגאון מווילנה אמר, שככל שיעסוק אדם יותר בחוכמות העולם, כך הוא יבין יותר בתורה.
פתח לו העולם החומי של התורה.
ודאי, ודאי.
עדיין יש מדענים שהם נגד התורה.
יש מדענים שהם נגד התורה, נכון, בצדק. כי אם הם חיפשו בתורה, הוכחה למדע, אם הם חיפשו במדע הוכחה לתורה, היא לא נמצאת שם.
מה זה כל הפרויקט בז'נבה בשווייץ?
הפרויקט בז'נבה בשווייץ זה מקום נפלא שבו יש מאיץ חלקיקים, שבו מצליחים להפוך חומר אחד לחומר אחר, לגלות כל מיני חלקיקי יסוד, משהו חבלז.
אז כל הרעיון שלהם זה לחכות את עבודת הבורא.
נכון, זה נפלא. הם מצליחים לחכות את עבודת הבורא. שתבח שם הולד, שנתן בינה וחוכמה ודעת לאדם.
זאת אומרת, להראות שהבורא לא קיים.
למה זה מוכיח שהבורא לא קיים?
אתה יודע
איך הם קראו לחלקיק שהם גילו?
חלקיק
אלוהים.
כן? אז זה סותר את
מה. סליחה,
ישבתי עם אחד המדענים שם. מכיר אותו. בסדר. אז הם לא מאמינים. באלוהים, הם לא...
כן, אבל...
כבודו
אומר דבר מאוד מעניין, שאפשר על ידי מאיץ חלקיקים להוכיח של אלוהים. זה מה שאתה אמרת.
הם מבחינתם.
אבל אני שואל, האם זה תחום שבכלל יש על מה לדבר עליו? זאת אומרת, האם זה תחום מדעי? האם השאלה של מציאות אלוהים או אי מציאותו, זה נושא מדעי בכלל? זאת השאלה. ברור, דיברנו על זה פה
כמה...
לא, דיברנו על זה כמה פעמים. לא, אני חושב שזה נכון מה שהם אומרים. כלומר, הם צודקים כשהם אומרים שאלוהים איננו נצרך כדי לפתור שאלה מדעית. אתה מבין אותי? זה הסיפור המפורסם עם לפלס, שדיברנו עליו כמה פעמים פה. זוכרים אותו? את הסיפור עם לפלס? את זוכרת אותו? זוכרת את הסיפור? עד שמה? זוכרת את הסיפור עם לפלס? אז אני לא יכול לספר, כי זה ישבם אותה. אני יכול לספר? טוב. אני אספר את זה עוד פעם, מה אני אעשה? מה אכפת לי? כן, יפה. לפלס היה איש מדע, הוא היה צרפתי, אני לא בטוח. הוא היה צרפתי, לפלס? כן, אבל הוא עם הפילוסוף הגרמני קאנט. אז תחליטי, או שזה בטוח. לא, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, אנחנו לא יכולים... אם אנחנו לא נדע אם הוא הצרפתי או לא, איך נוכל להתקדם? טוב, בקיצור, לפלס וקאנט בנו ביחד איזושהי תיאוריה קוסמוגונית כדי להסביר כיצד נוצרה מערכת השמש. לפלס הגיע להרצות את השיטה שלו בפני נפוליאון, הקיסר. ואז הוא לקח גיר ולוח והסביר את השיטה שלו לפני כל חצר המלכות של נפוליאון. ואז נפוליאון שאל אותו, ואיפה אלוהים בכל זה? אמר לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. במילים אחרות הוא אמר דבר אמיתי מאוד. אם אתה רוצה להסביר כיצד העולם מתנהל מצד התפקוד הטבעי שלו, אתה לא זקוק לאלוהים. בסדר? כי שאלת מציאותו, אם מציאותו של אלוהים, איננה תלויה בנתון מדעי זה או אחר. לכן אותם החבר'ה שאתה מדבר עליהם במאיץ החלקיקים, הם צודקים.
והמדע הוא שלהם שאין אלוהים מחזקת.
נכון, לא, הם צודקים. אין אלוהים כחלק מן המדע. הם צודקים.
מה זאת אומרת? אלוהים לא קיים בכל דבר?
אתה צודק, אבל אתה מבין
שמדובר,
כן, אבל אתה צודק, אבל זה לא נתון מדעי מה שאתה אומר, זה נתון מטאפיזי. והטעות המצויה אצל הדתיים ואצל כמה פילוסופים זה לנסות להראות שאלוהים הוא הכרח פיזי, שאתה לא תוכל להסביר שום נתון פיזיקלי בלי להסתמך על אלוהים. זה נראה לי שטויות. מובן? אתה מבין מה שאני אומר? יו, שואלים אותך שאלה. רגע, רגע, נעמה. אני שואל אותו אם הוא מבין מה שאני אומר, והוא לא עונה, הוא לא מנומס. הנימוס מחייב, שאם שואלים אותך שאלה, תענה. הבנת מה שאני אומר או לא? הבנת? טוב, בסדר. מה את רוצה, נעמה?
שבאמת זה תארי התבלבל, כי אנחנו חיים בעולם פיזי, וזה המציאות שלנו.
אנחנו חיים בעולם פיזי?
גם פיזי.
אנחנו חיים גם בעולם הפיזי, אנחנו חיים גם בעולם המטאפיזי. זאת אומרת, אנחנו עם שנורקל. קל להתבלבל. כן, זה מה שאמר רבי נחמן מברסלב. אל תסתכלו בהעולם, כי העולם מטעה אתכם לגמרי. כך אמר רבי נחמן.
יש לי שאלה, למה לרס"ג זה היה כל כך חשוב למקן את היהדות בין לכל מיני למה זה חשוב
בחג המפנות להגיד שלמצוא את הדבר שמאחד את הכל זה עניין מדעי כשאתה מסביר את הרב קוק? את יכולה להסביר את שאלתך קצת יותר טוב?
כן, אני לא מסביר את הרב, אבל
אז זה קשה לי.
הנטייה למצוא בצורה מינימליסטית נוסחה שמסבירה את הכל. זאת נטייה מדעית?
זאת נטייה מדעית.
עכשיו אתה לפעמים, כשאתה מסביר את הרב קוק, אתה מסביר את זה על הדרך.
אין שום בעיה. כלומר, בוודאי שאנחנו גם לומדים שמלבד הטרנסנדנטיות האלוהית, יש גם נוכחות אימננטית. אז בנוכחות האימננטית, אנחנו כן מחפשים את הנקודה המאחדת. אז מקסימום, האלוהים שאיש המדע השטחי יכול להגיע אליו, הוא האלוהים האימננטי.
מעניינתי זה שבתוכו?
שבתוך הבריאה, בתוך ההוויה. ואז מקסימום הוא יוכל לומר של חלקיקי היסוד שהוא גילה במאית שלו, זה האלוהים האימננטי, אם הוא כל כך רוצה לתת הגדרה כזאת.
פנתאיזם.
פנתאיזם. אבל הפנתאיזם לא בא לסתור את הנתון הטרנסנדנטי, הוא פשוט לא נוגע בו. לכן אותם אנשי מדע נחמדים שאתה מביא אותם, אני מסכים איתם לחלוטין. אין אלוהים טרנסנדנטי על פי המדע, צודק. אבל זאת לא שאלה מדעית. מה זה טרנסנדנטי? זה ההפך של אימננטי.
לא, אבל מה?
אני אסביר. אני רוצה לענות. זה רע.
הוא גם טרנסנדנט וגם אימננטי.
נכון, נכון. אבל רגע, אני רוצה לענות. טרנסנדנטי הכוונה נבדל.
נבדל?
נבדל. כלומר, נבדל מן ההכרה, נבדל מן המציאות, למעלה מכל הכרה. אז אם האלוה הוא למעלה מכל הכרה, אז זה ברור ששום שאלה מדעית לא יכולה לגעת בזה. הבנת? אגב, אני רוצה לספר לך, אם כבר אתה מדבר על המאיץ חלקיקים. סתם, אתם רוצים לשמוע איזה סיפור? סיפור. אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא חינוכי, ואני לא בטוח שאני מזדהה עם כל הנתונים של הסיפור, אבל אף על פי כן הוא סיפור. ומדי פעם כדאי לעשות הפסקה מתודית עם סיפורים. היא סיפר לי איש מדע שעבד במאיץ החלקיקים הזה. איש דתי שעבד שם יחד עם עמיתו ומהטכניון, והלך לעבוד שם עם עמיתו ממכון ויצמן, איש חילוני. וכיוון שהיו שני אנשי מדע ישראלים שבאו לעבוד במאיץ החלקיקים בז'נבה, אז הגיע לכבוד המאורע המיוחד הזה שרת המדע הישראלי שולמית אלוני. כן, הייתה אז שרת המדע, הלכה לבקר.
זה מאוד ישן,
זה סיפור ישן. זה סיפור ישן. כן, היו היה. כן. זה ממלכה קדומה, היה מלך גדול. כן, שהייתה לו בת יחידה. טוב, בקיצור, שרת המדע הגיעה לשם, והיא התחילה להתעניין בשאלה, מה זה המפץ הגדול? אז הבחור הזה ממכון ויצמן הסביר לה מה זה המפץ הגדול, התיאוריה של המפץ הגדול. ואז היא שאלה, הוא, זה מאוד מעניין, אבל איך זה התחיל? אמרת, איך זה התחיל? אנחנו לא עוסקים. אז היא שואלת, כן, אבל מה היה לפני? חייב להיות משהו לפני. אז הוא אמר, תראה, בשאלה הזאת כדאי לך לשאול את ידידי מהטכניון. הדתי. ידידי מהטכניון. הדתי. הפרופסור לפיזיקה גרעינית. אז היא פנתה אליו ואמרה, מה אתה אומר? מה היה לפני? הוא אמר, תראה, אני לא רוצה להיכנס איתך לוויכוח תיאולוגי. אז היא אמרה, כן, אבל אולי בכל זאת תסביר לי מה היה לפני. אז הוא אמר, הם מוכרחים לדבר על אלוהים. אז היא פונה אל ההוא מויצמן, הוא מדבר ברצינות? אז היא אמרה, אז הוא אמר לה, תראי, בעניינים האלה הוא מבין יותר טוב ממנה. אני חושב שכל הסיטואציה הזאת היא הזויה מלכתחילה, אבל סתם נשמוע איזה סיפור מדי פעם, זה נחמד. טוב. אגב, לאחרונה, לפני כשנתיים, הוקינג פרסם, סטיבן הוקינג פרסם מהדורה מעיבוד נוסף של התיאוריות שלו, ששם הוא טען ש... כוח הגרביטציה מסביר את כל המציאות כולה. ומזה הוא רצה להגיע למסקנה של אלוהים. אז זה שכוח הגרביטציה מסביר את הכל, אני לא מתווכח איתו כי הוא איש מדע שמבין יותר טוב ממני בדברים האלה. אז נניח שהוא צודק. המסקנה שלו שבגלל זה אלוהים, זה כבר שישאיר לי את זה, את השאלה הזאת. ואם זה מעניין אותך, אתה יכול להיכנס לערוץ מאיר, ולראות מה שדיברתי לפני שנתיים בכנס באהבה ובאמונה. השם של ההרצאה שלי זה היה התשובה אל החוכמה. אז שם יש לי 20 דקות התייחסות לדברים של הוקינג. למה אני מפנה אותך לשם במקום לחזור על הדברים שאמרתי אז? כי הם כבר הוקלטו, משום מה שאני אתעייף. הלאה.
אגב, אתה יודע שעומד להגיע... לארץ השנה, והוא ביטל את ה...
לא הוא ביטל.
לא הוא ביטל?
לא, לא, לא. אנשים מהאקדמיה הישראלית דרשו ממנו לא לא.
מה אתה אומר?
כן, אלה שהולכים ללונדון וכל הזמן מסיתים נגד ישראל.
טוב, לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. טוב, ובכן.
אז... יש שיר כזה.
רגע. אז ראה, חבר'ה, בואו נחזור למשנה. זה גם כדאי לתת כבוד למשנה. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, דחולה בה. אז אם כן, הסברנו לא שהכל בא באופן גלוי, אלא שזה שייכות אל תוכן כללי. ובה תחזה. מה זה תחזה? מה זה תחזה בערבית? תראה, תסתכל. וסיב, מה זה סיב? תזקין. להזקין.
להיות סב.
להיות סב, כן. סב בערבית זה זקן. וסיב ובלי בה. תזקין ותתבלה בה. דבר מעניין מאוד. בדרך כלל, כשאדם מזקין, ואז הוא מאבד את הזיכרון, את הכוח, אז הוא מפסיק לעסוק בחוכמה. נכון? החוכמה זה כבר לא בשבילו. הוא מתעסק בדברים אחרים, נכון? מתי תבוא הפיליפינית וכדומה. אבל כשמדובר בתורה, מה אומר בן בגבג? וסיוב לבה, גם כשאתה זקן ותש כוח, תמשיך להתעסק בזה. למה?
זה שומר על חריפות המוח.
אז אם ככה תעשי גם את השביצים.
גם זה פחות מעניין.
לא, יש משהו אחר. כנראה שהתורה לא שייכת לעולם הטבעי. ולכן דווקא כשיש החלשה של הכוח הטבעי, יש התגברות של הכוח של התורה. נכון? זה דבר שראינו אצל כמה גדולי ישראל, שהם היו, למרות חולשתם, אפילו המנטלית, כשהם היו עוסקים בתורה, הכל חזר להיות כרגיל. עסקים כרגיל. וסיבוב לבה, ומינה לה תזוע. מה זה מינה לה תזוע? אל תזוז ממנה. שאין לך מידה טובה ממנה. באיזה מובן אין לך מידה טובה ממנה? מה יכול היה להתחרות?
חצי עברית, חצי ערבית.
הכל בערבית פה. הפוך בה, הפוך בה, דחולה בה, ובת יחזה, בסיב לבה,
ומנה לתזוע. שאין לך מידה טובה ממנה זה...
שאין לך מידה טובה ממנה זה בעברית.
כן, למה?
הוא עשה ג'סטה לדוברי העברית. כן? עכשיו אני רוצה להגיד, מה זה שאין לך מידה טובה ממנה? מה יכול היה להיות טוב ממנה? מה יכול היה להיות טוב מן התורה שבן בגבג צריך להגיד לי אין לך טוב מזה?
הוא לא היה לשחק ברית,
המוות.
המוות? מה זה יותר טוב?
כי היה יותר קדוש וקרוב לקדוש ברוך
הוא,
לתורה
העליונה. אבל זה, אני מבין. אבל זה, קשה לי להניח שאת זה הוא בא לשלול. מסיבה פשוטה. זה שהתורה אמרה כבר ובחרת בחיים, כולם יודעים. כן, כלומר, אין, איך אמר דוד? אין במוות זכריך. בשאול, מי יודע לך? אין ערך למוות. אבל, אני חושב שהוא מתכוון, אין לך מידה טובה אמנה בעולם הזה. השאלה, מה, איזה עוד דברים יש בעולם הזה לעשות?
פילוסופיה.
חוץ מתורה.
מה?
אז מה? החוכמה. החוכמה הטבעית. אז זה כבר באמת ראינו שעל זה נאמר החוכמה והחוכמה. אבל יש דבר שאפשר היה לחשוב, זה המצוות. מצוות. ויש לנו כלל שכל חפציך לא ישבו בה. יש פסוק כזה בספר משלי שאומר על התורה, כל חפציך לא ישבו בה. אפילו חפצי שמיים. כלומר, אפילו המצוות לא שוות לימוד תורה. מצד שני כתוב, כל חפציך ישבו בה. אז משמע שמצוות זה כן שווה. כן? אז אומרים, זה מדובר במצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, זה במצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. כשמצווה אינה יכולה לעשות על ידי אחרים, תבטל את תורתך ותעסוק באותה המצווה. אבל באופן כללי, כל החפציך לא ישבו בה. אבל ברור שהמצוות רק יכולות להשתוות לתורה ולא יותר ממנה. לכן על התורה נאמר, אין לך מידה טובה ממנה. בבקשה.
אמרתי אולי הנבואה דווקא.
הנבואה.
אבל
יש שאלה מעניינת, אני אקרא משהו. יש דרשה שאומרים בישיבס. אני לא בטוח שאני מסכים עם מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל ככה אומרים. הרי יעקב אבינו חלם שהוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה והנה והלכי אלוהים. כל זה מה זה היה? זה היה נבואה, נכון? עכשיו, איך הוא התנבא? על ידי שהוא ישן. וחזל אומרים שזו הייתה פעם ראשונה שהוא ישן אחרי 14 שנה שהוא למד תורה בבית שם ועבר. 14 שנה הוא לא ישן, הגיע למקום הזה בבית אל, ישן, ואז הוא ראה את המראה הנבואי הגדול הזה. כשהוא מתעורר הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. מה זה אנוכי לא ידעתי? אומרים חזל, אם הייתי יודע לא הייתי ישן. שאתה שאלה, ומה עם הנבואה? זאת אומרת שהוא מעדיף ללמוד עוד לילה תורה ולא לזכות לנבואה. עד כדי כך. אני לא מגיע מסכים עם זה, זה נראה לי דרשה ליטאית קיצונית. אבל למרות שהיא... אבל בכל זאת יש משהו בזה. יש משהו בזה. עצם זה שדרשה כזאת הייתה יכולה להיאמר בעם ישראל, זה אומר משהו. זה אומר שעם ישראל אומר, סך הכל, תורה זה נבואת משה. אז זה יותר גדול מנבואת כל נביא. כן, בדיוק. כן, בבקשה. נכון. נכון. אז זה סותר מה שכתוב כאן.
לא, אבל אתה אומר פה שבן אדם היה זקן, הוא לא יכול אולי לעשות מצוות, אבל יכול להיות מצוות.
הוא אומר, גם כשאתה לא זקן.
תגיע למצוות.
בקיצור, השאלה שלו היא שאלה רצינית. תתייחסו ברצינות לשאלה שלו. כן, בבקשה. חזקי את השאלה, בבקשה.
גם העניין של מה זה מידה, ואמרנו שהוא אין סופי,
מידה זה, כן.
שקשורה לאינסוף.
נכון.
אז איך זה אין לך מידה?
נכון, כל השאר זה מידות, וזה אין לזה מידה. זה הכוונה. זה לא מדוד, זה הכוונה. אין לך מידה טובה ממנה, כי כל דבר אחר הוא רק מידה. כן, אבל אני רוצה לחזור לשאלה שלו, שהיא שאלה עמוקה. כן, מובא גם במסכת ברכות וגם במסכת קידושין, שנשאלה שאלה בפני הזקנים בבית נטזה, שהתאספו שם ודנו בשאלה מה גדול, האם גדול תלמוד או גדול מעשה. ובסוף מסקנת החכמים הייתה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. המשפט הזה הוא משפט ממש לא ברור. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. איך אתה מבין את המשפט הזה? אז מה גדול באמת? אז תגיד גדול מעשה שתלמוד יביא לידי מעשה. הרי הביטוי הוא פרדוקסלי. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל אתה השאלה ששאלו הייתה, מה גדול יותר, אם תלמוד או מעשה? אם לפי הדברים האלה צריך להגיד שהמעשה גדול, אז תגיד תלמוד, אז תגיד מעשה גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. אבל לא כך אמרו. אז האמת היא שהתלבטו בזה בעלי התוספות. ובעלי התוספות, אם תסתכל שם בפירושים, אומרים שמהסוגיה במסכת קידושין משתמע שהתלמוד גדול מן המעשה, ומהסוגיה במסכת ברכות הביאו את ההוכחה להפך, שמכאן שהמעשה גדול מן התלמוד. אבל בכל זאת, שתי הסוגיות קיימות באותו התלמוד, אז צריך בכל זאת לתארץ, לא? והתשובה. מה? כמו זה, כמו מה?
כמו ביצה ותרנגולת.
כמו ביצה ותרנגולת, שמה?
שוב למעשה, מחשבה תחילה.
לא, ראה, אבל ביצה ותרנגולת יש פתרון. זה השניצל. נכון?
לא, אבל למה אני יכולה לשאול את השאלה?
מה?
אני שואל למה אני שואל
את השאלה. יפה. מה תגיד? אז תסביר אתה.
הלימוד הוא לא לימוד תיאורטי.
הלימוד הוא לא לימוד תיאורטי. נכון. אז אני שואל.
למה אני שואל את השאלה?
אז תענה אתה. למה שאני אענה?
לא, אני לא יודע. נראה לי שאלה לא לעניין. כי אם הלימוד הוא לימוד בשם מעשה, אז למה בכלל ליצור תחרות בין התלמוד לבין המעשה?
נכון.
ולשאול מגדול
יותר. יפה. אז לפני שאני אענה על השאלה שלך, שהיא עוד יותר שורשית, אני אנסה קודם כל ליישב ותצא במסקנה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם אני לוקח ברצינות את דברי חכמים שאמרו גדול תלמוד, אז הם אומרים שהתלמוד הוא הגדול. זה ברור, גדול תלמוד. אבל איך תדע שזה היה באמת תלמוד אמיתי? אם הוא הביא לידי מעשה. כי אם הוא לא הביא לידי מעשה, סימן שהתלמוד לא היה תלמוד. כי לא ייתכן שהאדם יחיה בסתירה בין מה שהוא לומד לבין מה שהוא עושה. לכן, גדול תלמוד שהתלמוד הביא לידי מעשה. ברור? עכשיו, לפי זה גם מובנת השאלה, למה בכלל שאלו את השאלה הזאת? כי רצו לדעת למה צריך האדם לכוון. האם לשלמות המעשים ולשם זה להשתמש בתלמוד, או לשלמות התלמוד ולשם זה להשתמש במעשה. והמסקנה הייתה שבאמת שלמות התלמוד. מדוע? משום שהתלמוד נוגע לחלק היותר אצילי של נפש האדם, שהוא החלק הלמדני. מה שאין כן המעשה, שנעשה גם בלי שהאדם ישותף בזה. אני שותף, אבל יכולים מעשים לעשות במציאות גם בלי שאדם ירגיש. יש פעולות אוטומטיות שנעשות בעולם. למשל, אם אני רוצה שהאדמה תושקה, אני פשוט צריך לחכות שהגשם ירד. אפשרות שנייה זה שאני אקח מערכת השקיה ואני אשקה. אבל גם אם לא תהיה מערכת השקיה, הגשם יהיה בעולם. ברור? מה שאין כן, הכוונה והרצון, שזה מיוחד לאדם. מובן? כן.
האדם שמלמד בעצם אחרים.
על איזה מעשה מדברים?
על איזה מעשה מדברים?
על איזה מעשה? למה הוא מתכוון?
הוא מתכוון למעשה...
איזה מעשה? מה המעשה?
הוא מתכוון, השואל, מתכוון למעשה המצוות. או מעשים טובים בכלל. כן. בבקשה, מה השאלתך, אדוני?
לא, אז אני רוצה רק להבין את זה משהו קטן. בעצם, אם אתה זה שמלמד את הציבור, והוא עושה את המעשים, ואתה עושה את מה שאתה צריך לעשות בתור הבן אדם הפרטי, אז כאילו התלמוד שלך גדול מהמעשה, זה העניין?
לא, הוא לא מדבר פה על ללמד. הייתה לנו משנה על זה, כן? כל הלומד על מנת ללמד. והלומד על מנת לעשות. דיברנו על זה, נכון? כן, לא היית, לא נורא. השיעורים הוקלטו, ככה אומרים. כן, אבל יש מה שנקרא, הלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אז לפי מה שלמדנו אז מהמפרשים, מה זה הלומד על מנת לעשות? הוא לומד כדי שאחרים יעשו. כן? זה המעלה, כלומר שהוא גורם לאחרים לעשות. אבל פה מה שאנחנו מדברים על זה משהו אחר, על המעלה העצמית שיש ללימוד, שעל ידי הלימוד האדם נפגש עם עצמו בסופו של דבר. בסדר? כן. יש לנו? לא יודע? טוב. מה? כן. אם הוא עושה הפוך ממה שהוא למד, סימן שהלימוד שלו לא היה לימוד. סימן שהוא לא למד. זה מה שאני אמר. מה זה ללמוד? ללמוד זה לברר את האמת. זה הכוונה ללמוד. לא נכון. לא נכון. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון.
יש הרבה אנשים שלומדים והם יכולים אפילו להעביר לך שיעורים בתורה. הם לא בהכרח...
לא נכון.
לא?
זה סימן שהם לא למדו. כי לפי ההגדרה של לימוד, כפי שאני הסברתי עכשיו, ללמוד הכוונה לדעת שהדבר הוא אמת. לא רק לקבל את האינפורמציה. אני לא בטוח, רמח"ל, זה מחלוקת האמת היא בין אריסטו לאפלטון. האם אדם שיודע את האמת יכול לחטוא? אפלטון אומר שלא. אריסטו אומר שכן. אז קודם כל, אני פה מייצג את אפלטון, עד את אריסטו, זה נחמד. חזרנו לאקדמיה. דבר נוסף, גם מצאנו אצל חכמי ישראל דיונים מהסוג הזה. רמח"ל, בדרך עץ חיים, בהקדמתו לכלך פתחי חוכמה, אומר שאם האדם יודע את האמת, לא ייתכן שיחטא.
אבל
יש המון
חטאים
בתורה, למרות
שיש
מציאות
השם
באמת.
אתה יודע
המון,
גם
אפילו
שאתה יודע
שמשהו
מסוים, לא בסדר,
אתה יכול לסדר. סליחה, אני אומר. אם אני יודע, אם אני יודע בוודאות שסוכריה טעימה ביותר, מורעלת ותגרום למוות מיידי, למרות שאני מאוד אוהב את הסוכריה הזאת, ברור לחלוטין שאני לא אוכל אותה. עכשיו, מתי אני מוכן לאשן ולסכן את עצמי? כי אני לא לגמרי יודע באמת.
או בהכחשה.
מה זה ההכחשה? זה אי ידיעה. כן?
זאת אומרת, זה ידיעה. יכול להיות שאתה
יודע, בבדעות,
אבל
אתה מבחין.
אז
מה
נקרא לדעת? אבא שנגע לאדם חברו, למשל.
אדם וחווה...
לא, אדם וחברו.
רגע, לא, את אומרת אדם וחברו. אבל מיכאל שואל אדם וחווה. כן? יש פה אנשים נוספים. מה את אומרת? כן, זאת אומרת, אדם וחווה חטאו. מה זה אומר? מה זה אומר? שהם לא ידעו הכל.
אז בעצם אתה אומר משהו מאוד מאוד יש לזה השלכות מרחיקות לכת למה שאתה אומר, כי אנשים חוטאים, כולנו חוטאים כל הזמן.
לא, 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 לא כולם חוטאים, לא כל הזמן, אני מבקש. לא לקטרג על עם ישראל.
אני מדברת על עצמי,
בסדר? אני לא מאמין. אין אדם משים עצמו רשע.
בשעה האחרונה אני אין שלא חטא.
טוב, בקיצור, יש אנשים שחוטאים, בסדר. יום הכיפורים הוא יום מיותר. אם האדם לא יחטא, לא נצטרך יום הכיפורים. ולכן יש מחלוקת בדברי חכמים, האם יום כיפורים עתיד להתבטל או לא. מי שאומר שעתיד להתבטל, זה בגלל שלא צריך אותו.
כל הרעיון של תיקון עולם, זה רעיון שלנו מבוסס את כל היהדות בעצם.
כן. ואני שואל אותך, מה מתקן?
מה מתקן שאתה שוב ושוב בודק?
הדעת.
אם התחלת באמת או יקרה?
יפה, זאת אומרת, ידיעת האמת היא המתקנת.
בסדר, אבל הרבה באמת יודע את האמת, ואתה עדיין לא שם.
לא, זה אני לא מסכים.
אתה לא מסכים? אני ממש חושבת
שזה... אני אפלטוני.
אתה אמרת אני יודע, אבל אתה לא יודע איך בפועל.
אז זה סימן שאת לא יודעת עד הסוף. יפה, אז את מסכימה איתי עכשיו.
אולי
לעולם לא ידע עד הסוף, אני לא בטוח. אבל לכל פנים, ברגע שאדם יודע בוודאות דבר מסוים, אז הוא פועל לפי זה, הוא לא יכול לפעול אחרת. הוא אנוס על ידי ידיעתו. בבקשה.
זה נזם שלומד נהיגה. הוא יודע לנו, הוא מקבל רישיון.
נכון.
הוא יודע שמותר לו לנסוע 80. הוא נוסע את זה עם ה-10, הוא שיודע שמותר לנסוע 80.
לא, אז מה?
אז הוא למד, זה לא שהוא לא יודע.
הוא יודע.
הוא עדיין.
אז אני מה שאני הסברתי, שיש הבדל בין אינפורמציה לבין ידיעה. האינפורמציה אומרת, אסור לנסוע 180. אני מצפצף כי אני רוצה להגיע יותר מהר, אני נוסע על 120 או על 130 או על 140, נכון? עכשיו, אם אני יודע בוודאות שאם אני אסע על 130 היום, בעוד 5 דקות אני מת, אני אעשה את זה?
רק אם אתה רוצה למות.
אלא אם כן אני רוצה למות. אבל למה האדם מסכן את עצמו? כי לא ודאי לו שהוא ימות מזה.
לא ודאי שיתפסו אותו.
או לא ודאי שיתפסו אותו, או לא ודאי לו שימות. זאת אומרת, אם הידיעה הייתה ידיעה ממשית ברורה, הוא לא היה עושה. נכון? ברור. אפילו ברולטה הרוסית, יש סיכוי אחד מתוך שש שאני אמות. אז יש 5 סיכויים שלו, אז מנסים. מה?
הסטטיסטיקה מביאה לידי חטא, זאת אומרת.
בבקשה, מה?
אם ילד יודע שאם הוא יעשה משהו, הוא יקבל עונש או פליק, הוא עדיין עושה את זה.
נכון, נכון.
הוא יודע.
נכון.
אז הוא רוצה את העונש, הוא רוצה את הפליק.
ודאי, ודאי.
זה המסקנה.
ודאי.
יש לך רב שיעור.
כן, אם ילד כל פעם שהוא עושה איזושהי שטות, כל פעם הוא חוטף פליק, סימן שמה שהוא רוצה זה הפליק. בסדר, הבנתם?
או שהוא רוצה משהו אחר,
לא נכון.
והפליק זה מפצה אותו,
לא? אז סימן שהוא מעוניין בזה. אז הוא מעוניין בסתירה.
אם הוא מוכן לשלם את המחיר עבור העבירה של זה?
בסדר, אז זה מודעות. אבל הוא מעוניין בזה, הוא רוצה את הסתירה. ומה הפתרון?
לא לתת
לו. לא לתת לו. ואז הוא לא ישיג את מה שהוא רצה. כן, בבקשה. זה חוזר ידיעה, הם לא ידעו מה, הם אומרים, זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. הם אומרים את זה במפורש. אם היינו יודעים מה היה לו, היינו מתנהגים אחרת, אבל אנחנו לא ידענו.
הם שומעים.
מה? כן, אבל הם שומעים שעכשיו משה לא פה. אז יש איזה חוסר ידיעה. האי ידיעה גורמת לחטא. אני יודע שמה שאני אומר הם דברים קיצוניים. כן? ואתם נוטים יותר לאדם האנושי יותר בפילוסופיה, לא הוא אריסטו, שאמר שאפילו אדם שיודע את האמת יכול לחטוא. אבל אני מהקיצוניים, הסוברים כאפלטון, שאדם שיודע את האמת לא יחטא.
שולל על ידי הקיצוניות הזאת,
כן?
את החופש הבחירה.
לא.
לא, להגיד, רגע, חכה, אל תחכה, חכה שנייה.
כן.
אני אומרת שמה שיפה פה דווקא, זה שיש לך את הכן ולא.
זה אני מבין מה שאת אומרת. כלומר, יש, בהחלט, גם בחסידות יש כמה כיוונים, כמו שאת אומרת, שלמרות ידיעת האמת, עדיין בכורח הבחירה קיים. כן, השאלה אם הוא ממומש או לא. אבל אני אומר דבר כזה. עיקר הבחירה של האדם זה אם ללמוד או לא ללמוד. את האמת. כלומר, אני חושב שאצלי המילה ללמוד אין פירושה לקבל אינפורמציה, אלא לברר את האמת. ולכן, אפשר לומר, כי ברגע שאדם מגיע אל האמת, אז קשה לו מאוד לחטוא. לכן אני אומר, זה עיקר, עיקר ההתמודדות שלנו זה אם ללמוד או לא. אם האמת יחסית, אז היא כבר לא האמת. אני לא יודע. למשל, זה ש... הסוכריה הזאת, אני ראיתי איך שהכניסו בה את הרעל, ואני יודע בוודאות שכל מי שתוקח את הסוכריה הזאת מת תוך שתי דקות, זאת היא עובדה אובייקטיבית מבחינתי. היא מספקת כדי שאני לא אוכל את הסוכריה הזאת.
זה אינפורמציה,
לא? זה התברר לי כאמת. ראיתי כל האחברים שנגעו בזה, רק נגעו, עשו בלי.
מה לגבי המוסד הביקורס שפופר במודע? הוא מודע, הוא יודע.
מה, 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 מה?
אפיקורס.
אפיקורס, במה הוא כופר?
זאת האמת.
ומה? זאת אומרת, הוא חושב שזאת לא אמת.
לא, לא חושב.
אפיקורס חושב שמה שאתה חושב לאמת...
הוא יודע שזה אמת.
הוא יודע שזה אמת?
כן, ועדיין בשביל
ה... בשביל המה? זה סימן שהוא לא יודע את הכל. הוא לא יודע שטובתו, הנעתו למשל, היא איננה ממשית. הוא חושב שזה כדאי, וכדומה. הבנתם מה שאני אומר?
כן.
זהו. כן.
אם הבנתי נכון, בדרך השם, הרמח"ל דווקא כותב שבגלל העולם שהוא נפול, אין אפשרות בכלל, אין אפשרות בכלל שהנשמה תאיר במלוא כוחה, אין אפשרות, היא יכולה לא לחטוא באמת.
נכון.
אז אתה יודע את זה שאמר ש...
לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. אני אמרתי, אם האדם יודע את האמת, הוא לא יחטא. עכשיו אתה דן בשאלה אחרת. האם האדם יכול לדעת את האמת?
אז זה מה שאני אמרתי, שאולי לעולם לא נדע.
אולי לעולם לא נדע את האמת, יכול להיות.
האמת לאמיתה היא אינסופית, היא באינסוף.
זה באמת דבר שהוא...
מי זה האמת? הרמב״ם כותב, הקדוש ברוך הוא האמת לבדו. אז כל מה שפחות מהקדוש ברוך הוא זה כבר לא האמת. אז זה ברור שאנחנו לא משיגים את האמת. אז מה? לא, לא.
אבל אין איזה מנעד, אין רמות שונות.
ודאי שיש מנעד.
יש עניין של הכרה שכלית מצד אחד, ומידות של האדם
שמכתיבה... יש, ודאי, ודאי. יש מערכת גומלין. טוב, בואו נמשיך. בן ה-ה-ה אומר, אצלי זה במשנה כף ג' אבל נדמה לי שבמהדורה של הציבור שיושב כאן, זה עדיין כף ב', כלומר השאלה אם מחלקים את המשנה הזאת לשניים או לא. אצלי כך כתוב, בן ה-ה אומר, לפום צערה אגרה. מה זה? בעברית. לפי הצער השכר של הלימוד? למה? למה משהו של הלימוד? לא הבנתי, אני למשל, יש אדם, הוא הצטער מאוד כדי לעשות מצווה פלונית. למשל, היה לו קשה, אמי זיכרונה לברכה, הייתה צדקת גמורה ובאמינותה אני המרודה. נכון? כך כתב?
ביאליק.
כן, ואז הוא מספר שאימו התלבטה, היה לה קצת כסף. מה לקנות עם זה? חלות או נרות? ישר גם נרות שבת, גם חלות. אין מספיק כסף. ואז היא הלכה והחליטה שהיא קונה נרות ולא חלות. ופניה קרנו מאושר מול נרות השבת, למרות שלא היה לחם על השולחן. נכון? סיפור יפה, ידוע. כן. מה זה אומר? שהיא הצטערה. כלומר, עשתה מאמץ כדי לקיים מצוות הדלקת נרות שבת. לעומת זה, בבית ליד, יש הכל, לא חסר שום דבר, לא חסר נירות, לא חסר חלות, לא חסר שום דבר, יש אפילו הרינג. כן? ומדליקים את נירות שבת. אז אומר לך בן ה, לפום צערה אגרה, לפי הצער שאדם השקיע באותה המצווה, כך שכרו. לא הרי שכרה של אותה אישה ענייה שהדליקה נירות שבת, כי הרי השכר של האדם העשיר, שאצלו זאת לא הייתה בעיה בכלל להדליק נירות שבת. מובן? פום צערה. מה הבעיה בפירוש הזה? נו, אין צער במעשה? גם במעשה, נכון? אז אפשר להגיד זה גם על מעשה. אני חשבתי שדווקא שמעשה זה העיקר. כתוב גדול תלמוד שביבי לידי מעשה. לא, צער זה לא דיכאון. צער זה הכוונה שזה תורח, שזה מאמץ. כן, זה לא שאדם בצער דיכאוני. זה חס וחלילה, בשביל מה זה טוב. כן. יפה. אתה אומר פה דבר שרבי חיים מוולוז'י נעיר על המשנה הזאת. שלא, או גלו, שואל שאמר על מפרג העיר. הרי לא ייתכן לומר שיש, הרי אנחנו לא יודעים להשוות בין המצוות לדעת איזו מצווה יותר חשובה ואיזו מצווה פחות חשובה. מדוע? כי הרי לכל אדם יש תיקון משלו. ויכול להיות שהתיקון שלי זה מצווה X והתיקון שלה זה מצווה אחרת, אז בכלל אין מה להשוות. לכן אומר המהר"ל, לפי הצער באותה המצווה, כך שכרה של אותה המצווה. הבנת? זאת אומרת, לא של מצווה מול מצווה אחרת, אלא שני אופני קיום של אותה המצווה. זו נעשתה בצער, וזו נעשתה לא בצער, איפה שיש צער יש יותר שכר. זה הכוונה. אבל הדיקו נרות שם, המשפחה השנייה הדיקו נרות.
הדיקו גם כנרות, כי פה השכר קטן על הדקת.
נכון.
כי היה להם כסף.
נכון.
כל החיים קיבלו שכר קטן.
נכון. אז מה הבעיה?
למה ש...
כי הצטערה יותר, זאת אומרת, התאמצה יותר.
זאת אומרת, המקום שהכי קשה לך, שם...
שם התיקון, ודאי.
לא, גם שם השכר יהיה...
בוודאי, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, עלו אם תטיב, שאת. מה את אומרת?
שיש פה באמת עניין של כניסה לחשבונו של מקדוש,
לבין סכומים. מה
הבעיה? זה כמו ש... זה בעצם אומר איסורים ממרקים, איסורים... כאילו כל הדברים האלה, שכאילו יש טוב בצער, כי הצער...
אין פה אידיאליזציה של הצער. כי אין גם אידיאליזציה, רגע, הייתה אידיאליזציה של הצער אם היה אידיאל בשכר, אבל כבר לימדנו אנטיגנוס של סופו, אל תהיו עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זאת אומרת שאין אידיאל בשכר, לכן אין גם אידיאל בצער, כי יש שכר. יש שכר, רק שהוא לא העניין. זה חשוב השכר, שזה לא העניין. בסדר? כן. אלא על מה זה לדבר? איזה מאמץ למה? מאמץ לעשות מה? רגע, אני סתם מצטער, אדם לא יודע, יש לו כאב בטן, אז יש לו צער, יש לו שכר על זה.
מאמץ על דבר מסוים, טוב או רע בטן.
שלכל מעשה טוב שלא יהיה.
המאמץ יהיה,
לא הבנתי, המאמץ יהיה?
על פי המאמץ הוא מקבל שכר. אם הוא מקבל לעשות דברים רעים, הוא מקבל שכר בטן.
אדם מתאמץ לעשות דברים רעים, אז יקבל שכר בטן. אני חשבתי שלא מקבלים שכר על מעשים רעים.
השכר שלו יהיה עונש טוב.
אבל זה לא מה שכתוב, כתוב שכר. לא, ההפך של שכר זה עונש. כן, לפחות לפי העברית שלי. כן, בבקשה. אה, זה בסדר גמור. אה, כי זה לא המשימה שלה. זה לא... כי זאת לא המשימה שלה.
לא הייתה בחירה.
לא, אותה משפחה ששם יש כדי להדליק נר שבת, יש לה משימה אחרת. בוודאי, זה מה שזה אומר. הרי לכל אדם יש תיקון משלו. אני באתי לעולם בשביל דבר אחד, וחברי בא לעולם בשביל דבר אחר. אז צריך לחפש כל אחד בשביל מה הוא בא לעולם. בבקשה.
השכר הוא רק המצווה, או לכל אדם
כן, אני לא נגד. כלומר, הכוונה של הבירור. הבירור, של הדבר הטוב. הדבר הטוב זה יכול להיות לימוד, זה יכול להיות מעשים טובים, זה יכול להיות מצוות. ברור. עכשיו, יש לי שאלה כללית. שתי המשניות האלה, של בן בגבג ושל בן ה, הן כתובות בשפה הארמית. למה? הרי המשנה כתובה בדרך כלל בעברית.
אתה מה הסברת?
מה הסברתי?
אמרת על האחוריים, שזה אחוריים.
נכון, הארמית זה האחוריים של העברית, זה נכון.
האחוריים של העברית?
כן, כלומר, התתמודה של העברית זה הארמית.
קשור לזה שגם המלאכים...
לכן המלאכים לא מבינים. עכשיו, המלאכים, הם מבינים רק דברים ברורים. יש מלאך שמדבר אנגלית, וקוראים לו אנגלישל, ויש אחד שמבין רוסית, רוסקיר, וכו'. אבל, יש כאלה שמבינים עברית. אבל ארמית הם לא מבינים. שאלה מה זה אומר. מה? לא, 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 מסכנים, המלאכים באו.
שבארמית יש את כוח הבחירה אולי, לא?
מה את מכוונת?
לא יודעת.
יפה.
אגב, גם מבין ארמית.
ארמית זה ארמומיות, לא?
אז יש בעיה שארמית זה ארמומי, בעיה שזה... שזה כמו עברית, כמו זה לא נחשב. כמו המלאכים הם אוהבים את האמת, הם לא אוהבים בכאילו כזה. כן? משהו שמתקרב. אבל יתכן גם להבין את זה אחרת. הארמית זה השפה, זה השפה העליונה. כשאנחנו לומדים פרשת השבוע, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. מה שאומרים בגלוי אומרים בעברית, מה שאומרים בנסתר אומרים בארמית. מה שחשבנו באמת אמרנו רק בשפת הבית. ואז מסתירים. זאת אומרת, יש, אפשר לומר, אם כן, שהתורה היא לא שייכת בשורשה, במהותה, היא לא שייכת לעולם הגלוי. לכן כשמדברים על מעלת התורה, שזה מה שבן בגבג ובן אהה עושים, הם אומרים את זה בארמית. הבנתם? כי המלאכים זה בעולם מוגבל נורא, סך הכל זה עולם של סיבתיות, הכל מובחן, הכל מובנה. זה מאוד מוגבל עולם המלאכים.
גם זה כמו לא אומרים שבח אדם באוזנם, כאילו לא להגיד בקול רם.
כי אפשר לכלול, אפשר לכלול את הכל, כל מה שיש באדם. כן, נכון.
אברהם דיבר ארמית.
אברהם דיבר ארמית, כן.
עד מתי דיברו ארמית?
עד היום מדברים ארמית. העברית היא קדומה מאוד. דיברו ב...
מתי התחלף? ביעקב?
לא, 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 אני אסביר, אני אסביר. גם אברהם דיבר עברית, אבל כשאברהם, הוא היה עברי, אבל כשאברהם היה בארם, הוא עבר לדבר בשפה הארמית. כלומר, הארמית היא הפיתוי התרבותי של העברי. ולכן כשיוצאים מן הגלות, עוברים מארמית לעברית. הלחמה עניד יחלו אבהתנה בארעד ומצרים כל דכפין יתה ויחול. כל דצרי יתה ויפסח השתה אחר. לשנה הבאה, וערד היא ישראל.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, ארמית זה לא שפת קודש בכלל.
זה לא לשון קודש. עכשיו, זה גם, ויקרא לו לבן, יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גלעד. יוצאים מן הגלות, מארמית לעברית. בסדר? עד כאן להיום. שלום.
כן. אפשר להגיד שהמצווה שקוראים לך הכי צער, זאת אומרת שיש שם...